בספר שמות בפרק כ"ח מתוארים בגדי הכהונה. אז למדנו שבגדי הכהונה מתחלקים לשני סוגים, ארבעה בגדים לכהן אדיוט ועוד ארבעה בגדים נוספים עבור כהן גדול. בסדר? אז הבאנו את דברי הגמרא במסכת זבחים שמסבירה בשביל מה כל הבגדים האלה, הסברנו את מהות הביגוד בכלל. הבגד בא להורות על מידותיו של האדם. יש גם אפילו מבחינה לשונית, מידות ומדים, זה פחות או יותר אותו הדבר. כלומר, המידות של הנפש הם הלבושים של הנפש. אם הבגדים צרים מדי או רחבים מדי, אי אפשר לתפקד. זאת אומרת כשם שהגוף זקוק לבגדים לפי מידותיו כדי שאוכל לפעול בצורה הנכונה, כך הנפש זקוקה למידות מתאימות כדי שהיא תוכל לתפקד. המידות הם השימוש הנכון ביצרים. היצרים הם כוחות החיים של האדם. כלומר, יצרים זה דבר חיובי, זה דבר טוב. מדוע? כי היצרים זה החיים. ומכיוון שיש באדם מספר יצרים ומספר כוחות, אז הוא צריך גם שיהיה לו מפתח לדעת מהו המאזן, כמה לתת לכל כוח וכוח, על מנת א', שאותו כוח ישומש בצורתו הנכונה, ושהוא לא יגבר על הכוחות האחרים וימנע את פעולתם. כלומר, יש טעות מצויה שמקורה בנצרות לחשוב שעבודת המידות זה ריסון החיים. זה לא נכון. עבודת המידות זה שיווי המשקל בין כוחות החיים. זה משהו אחר לגמרי. משל, למה הדבר דומה? לאדם שיש לו סוס. סוס פראי. אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, זה הטובה ביותר, זה שהוא יוביל את הסוס. אפשרות פחות טובה, זה שהסוס יוביל אותו. אפשרות עוד יותר גרועה, זה שהוא יהרוג את הסוס. הוא אומר, אני לא יכול להסתדר עם הסוס הזה, אני ארוג אותו. הדרך השלישית היא הדרך המאומצת על ידי חסידי הנזירות. הנזירות במיוחד בעולם הנוצרי ובעוד כמה דתות, שסבורים שזה טוב שהאדם ינזר מכוחות החיים. הדרך השנייה שהזכרנו, זה שהסוס מוביל, זה מה שמצוי אצל האדם ההמוני בתרבות המערבית, וזה שאדם מוביל את הסוס, זה מה שמבואר ביהדות. בסדר? לא רק ביהדות, אגב, יש גם אצל אריסטו, כן. האם הנהגה של נזירות לפרטים מסוימים זה טוב? כלומר, אתה שואל, האם זה טוב שכמה אנשים יתאבדו? אם כולם יתאבדו, אתה אומר, זה רע. אבל קצת, אתה אומר, אולי זה טוב. מה, של נזירות? ביהדות? לא. מה? לא, אף פעם. מה שאתה מכנה בשם נזירות, זה מתופעה אחרת לגמרי. זה רק אותה מילה, אבל זה לא אותה משמעות. יש מסכת נזיר במשנה, נכון? מסכת נזיר עוסקת בתופעה, הייתי אומר, זמנית. האדם זקוק באופן זמני לתרופה. אז זה באופן זמני, הוא פורש ממספר הנאות של העולם. זה זמני. כאידיאל, זה אף פעם לא היה. כן. חוץ מאשר נזירות שמשון, נזירות שמואל, שהיא נזירות עולם, ויש לה סיבות מאוד מיוחדות, לא בגלל שזה טוב, אלא בגלל שהוא משרת את הכלל, ולא את עצמו. כן? מה אתה אומר? למה נזירות ונזר זה מאותו שורש? זה אותו דבר. נזר זה גדר שאדם שם על ראשו, כן? הרי זה השם הקדום של הכתר. כן. אז זה גדר שאדם שם מעל ראשו. נזר אלוהיו על ראשו. טוב, אבל בואו נתקדם קצת. אם כן, אנחנו במידות, כן, המידות של האדם, הן צריכות תיקון. מדוע? בגלל שכיוון שאנחנו חיים בעולם חי, אז זה ברור שהמידות הן בעלייה וירידה, ולכן צריך כפרה. הכפרה נעשית על ידי בגדי הכהונה. בגדי הכהונה יש להם, כפי שאמרנו, ארבעה בגדים ועוד ארבעה בגדים. ארבעה בגדי כהן אדיוט, בזה עצרנו בפעם שעברה, הם, מה הם ארבעה בגדי כהן אדיוט? מכליסיים, אבנת, מצנפת, ו... וכותונת. בסדר? כלומר, יש לו, אם כן, מכנסיים, מצנפת, כותונת ואבנת. המכנסיים, זה קל להבין שזה כנגד גילוי עריות. הרי איפה, איך עושים גילוי עריות? והאבנת כנגד הרהור הלב. האבנת מפריד בין החלק התחתי של האדם לבין החלק העילאי שלו, כשאורך האבנת הוא לפי המסורת של חז"ל, זה לא כתוב בתורה, 32 אמה, נכון? 32 אמה. יש המצנפת כנגד גסות הרוח, כן? הרי אדם יש לו גאווה, גסות רוח, אז כנגד זה הוא שם כובע על ראשו. אגב, מה האורך של הכובע? 16 אמה. מה? כן, זה כמעט 8 מטר. לא, מדובר על מצנפת, כמו שעושים במזרח, מה שעושים סובבים, זה טורבן בדיוק. אז 16 אמה. הכהן סוחב עליו כמות של בד די רצינית, כן? אמר את האמת. והכותונת זה הבגד של הקצבים, כן? הקצבים הם לובשים בגד כזה, זה כנגד שפיכות דמית. בסדר? גם יש איזה הקשר אסוציאטיבי, והתבלו את הכותונת בדם, נאמר לגבי יוסף. מה?
למה
16
או 32?
32 אנחנו הסברנו. אני, אבל הזכרתי את זה גם עכשיו. כנגד ערעור הלב, הלב, לב זה 32, כן. ב-16 כנגד גסות הרוח, זה 4, לא, סליחה, כן, זה 4 כפול 4, נכון? אז, כן, 16. רגע, 4 כפול 4 זה 16, לא? או שאני טועה. כן, אז כנגד מה? אני לא זוכר. זה מוזכר במלבים על התורה. אולי יש פה מלבים? אין פה מלבים, נכון? אין פה מלבים. ויש, זה המידות ההמוניות, כן? כל אדם יש לו נטייה לכעס, והכעס יכול להגיע לרצח. כל אדם יש לו יצרה דעריות, אז יכול להגיע לגילוי עריות. יש גסות הרוח וערעור הלב. אצל אדם, אבל הכהן הגדול זה משהו אחר. הכהן הגדול מייצג סוג של אישיות שהוא עילאי, הוא עליון, הוא הרבה יותר גבוה מאשר שאר בני האדם, ויש יצרים של אנשים גדולים. בסדר? אז כנגד זה יש לו חושן ואפוד ומעיל וציץ. בסדר? כן, היצרים של האנשים הגדולים, כן, זה כנגד זה הבגדים המיוחדים של הכהן הגדול. יש לאנשים הגדולים סוג של התמודדות שאין לאחרים. למשל, עזות הפנים. יש הבדל בין גסות רוח לעזות פנים. גסות רוח זה כל אדם עם הגסות שלו רומס אחרים. אבל עזות הפנים זה משהו אינטלקטואלי. כן, וכנגד זה צריך הציץ. כן? ציץ של הכהן הגדול. ויש עיוות הדין. האנשים הגדולים הם מופקדים גם על הסדר של החברה, הם צריכים לעשות משפט. אז כנגד זה יש חושן המשפט של הכהן הגדול, אין שהוא בא לחפר על עיוות הדין. ויש לשון הרע. לשון הרע, אמנם הגמרא אומרת שכל בני אדם נכשלים פעם זאת או אחרת בלשון הרע, אבל הלשון הרע של אדם גדול יש לו פעולה מזיקה הרבה יותר גדול מאשר לשון הרע של אדם קטן. ולכן הוא זקוק, הכהן הגדול שמייצג את הגדול, למעיל כנגד לשון הרע, והוא המעיל כנגד לשון הרע. למה לא שאלת מדוע הציץ כנגד... הציץ הוא לא על הפנים. לא, הוא לא על המצח. הוא לא על המצח. מה? דיברנו על זה השבוע כבר. טוב, אני אתייחס לכל השאלות. שאלת מדוע המעיל כנגד לשון הרע, ואמרת שהציץ הוא על המצח, ושאלת למה צריך כל הדברים החיצוניים האלה. כן, אני אנסה לזכור את כל השאלות, אתם שואלים הרבה שאלות ביחד, אני קצת קשה לי. טוב, לגבי הציץ, הציץ הוא לא על המצח, הוא מעל המצח, במקום שבו אנחנו מניחים תפילין של ראש. בסדר? פה, במקום הזה, שם מונח הציץ. בסדר? לא כמו שהקראים מציירים אותו פה. בסדר? והוא כנגד עזות הפנים, כי זה ברור, כי זה, הרי, זה כמו התפילין. שהתפילין מזכירים לי שהשכל, התודעה, כל זה יש לזה שורש עליון, שאני צריך לדעת לקלוט אותו, אני צריך להיות ענב כלפיו, להשתעבד לו מידה מסוים. אז זה כנגד עזות הפנים. מדוע המעיל הוא כנגד לשון הרע? זה פשוט מאוד. והיה פירושו בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב, כפי תחרע, לא יקרע, נכון? תסתכלו בבקשה בפסוק, איפה זה? לא שמתי את זה. הנה, בפרק כ"ח, פסוק למד ב'. נתחיל פסוק למד א'. ועשית את המעיל, את מעיל האפוד, כליל תכלת, והיה פי ראשו ותוכו. שפה יהיה לפיו סביב מעשה אורג, כפי תחרע יהיה לו, לא יקרע. נכון? כן או לא? כתוב או לא כתוב? אז אנחנו רואים שיש הקפדה על בניית הפה והשפה של המעיל, באופן שלא ינזק. עכשיו, יש גם עוד משהו, פסוק למד ג', ועשית על שוליו, רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני על שולב סביב, ופעמוני זהב בתוכם סביב, פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון על שולי המעיל סביב, והיה על אהרון ישרת ונשמע קולו בבוא אל הקודש לפני השם ובצאתו ולא ימות. אז מה נאמר כאן? שיש לו משהו שעושה גלינג גלינג, נכון? רעש. בסדר, אז זה גם כן כנגד הדיבור. יכול להיות גם שהענבל בפעמון זה כמו לשון בפה, כן, נכון.
מה נגיד, מה מייחד לשון הרע, כישלון בלשון הרע של אדם גדול, נגיד?
לשון הרע של אדם גדול,
גילוי
עריות זה מצוי אצל כל בני אדם, לצערנו. לעומת זה, לשון הרע, שזה סוג, כלומר, זה עוצמה, העוצמה של הדיבור, היא דבר המיוחד לאנשים שלא עושים כל כך הרבה מעשים. כן? כלומר, כשאני מדבר, אני לא צריך להתאמץ הרבה. כן? יושב פה על כיסא, אתה רואה, אני מדבר באינטרנט, אלפי אנשים שומעים אותי. איזה מאמץ פיזי אני עושה? לא גבוה, נכון? אבל העוצמה של הדיבור הרבה יותר גדולה. וככל שהאדם נמצא בעמדת אחריות יותר גדולה, המשמעות של הדיבור אצלו יותר גדולה. למשל, היית פעם ב... תור להחסנאות, להחזיר את הנשק. כן? האם שמת לבך אל הדיבורים היוצאים מפיהם של החיילים בשעה שהם עומדים בתור להחזיר את הנשק? אוצר המילים הוא לא מכובד, עד כמה שאני זוכר, נכון? זוכרים את זה? כן, זה לא אוצר מילים מכובד כל כך. אבל זה לא כל כך משנה, זה באווירה של סוף מילואים. אבל תאר לך שאדם יגיד רבע מזה על דוכן הכנסת. זה עושה רע, זה ממשלה תיפול, ממשלה תעלה, אני יודע, כל מיני בלגן. זאת אומרת שהדיבור משנה את משמעותו, את עוצמתו, לפי ההקשר שבו הוא נאמר, לפי עמדת האחריות. מובן? בסדר? אז זה לגבי המעיל. עכשיו, לגבי שאלתך, יאיר, מה, למה צריך כל הדברים החיצוניים האלה? אז אני אענה על זה רק אחרי שאני אתן את ההסבר גם לבגד הנוסף. כן, אמרנו, דיברנו בזה על שבעה. איזה בגד עוד לא אמרנו? האפוד, כן. האפוד זה כדי לחפר על עבודה זרה. למה לחפר על עבודה זרה? העבודה זרה, עובדי עבודה זרה היו לובשים אפודים. האפוד זה הבגד של עובדי עבודה זרה. אז הוא מתקן על ידי שהוא נלבש על ידי הכהן הגדול, אבל דווקא באופן מעניין, באיזה חלק של גופו של הכהן הגדול נמצא האפוד? בחלק התחתון, מן המותניים ומטה, שזה מה שנקרא ביזיון עבודה זרה, לפי העיקרון של הגמרא, שכל לצנותא אסירא בר מלצנותא לעבודה זרה, שאסור להתלוצץ על שום דבר חוץ מעל עבודה זרה, אז יש פה לצנות של עבודה זרה, יש תיקון. בסדר? עכשיו, ומה הוא שם בנעליים, הכהן?
יחף.
שום דבר. כל זה בגדים סופר מפוארים ומכובדים, אבל הוא הולך יחף. למה הוא צריך ללכת יחף? נכון, יש המקום שעומד עליו קדוש. אתה צודק. עכשיו, מה זאת אומרת, ואז מה זה מחייב אותו? מצד מה, כמו, איך קדושת המקום מחייבת אותו ללכת יחף? אז יש צד של ביטול, התבטלות. כלומר, הוא מתבטל למקום, יש לו ענווה. יש לו ענווה כלפי המקום שעליו הוא דורך. בסדר, זה היחפות. יש עוד סיבה נוספת. מדוע בדרך כלל יש לאדם נעליים? להגן מפני מה? לא שומע אותך. סליחה, אני שואל פה בן אדם, הוא מבקש לענות, מינימום של נימוס. אתה אומר שלא ייפצע מן האבנים וכדומה. זה באופן גלוי, יש משהו יותר עמוק. הוא צריך להתגונן מן הטבע. גם אם אין סכנה של פציעה וכדומה. כן, כלומר, מדוע? הטבע הוא, אפשר לומר, ישות עצומה, אדירה, מלאה בכוחות. הכוחות האלה הם כוחות מוסריים או לא? לא, הם כוחות נתונים. ברגע שאני מתחבר אל הטבע, אני מאבד את זהותי המוסרית. ואז אני עלול להינזק מזה. לכן, בני אדם שמים נעליים כדי להתגונן מפני המגע הזה. כן, משהו יותר, יותר בסיסי. ובמקום קדוש אין סכנה כזאת. כאשר אדם נמצא במקום הקדוש, אז הוא יכול להתחבר אל קדושת הטבע. ולכן, דווקא שם אסור לו להיות עם נעליים. מובן? כמו שאמרו, שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. כן, בבקשה. ההפך, כיוון שזה דבר, המקום הוא קדוש, אז אני רוצה להתחבר אל הקדושה שלו. כן, אתה הולך יחף, זאת אומרת שאתה חפץ במגע הזה. כן, בבקשה. צלם המוסרי שלו.
דבר שני, לפי מה שאתה אומר, אולי אפשר, אמרת להתחבר לקדושה שבטבע, אולי גם את זה אפשר לעשות בטבע, בסופו של דבר.
אני אסביר. יש שני סוגי קדושה. יש הקדושה, מה שנקרא בלשונו של הרב קוק, הקודש הרגיל. הקודש הרגיל זה הקודש של הדתיים. מה זה הקודש הרגיל? הוא מתנגד לטבע. כלומר, אתה רוצה להגיע לקדושה? אתה צריך להתעלות מעל הטבע. תצום איזה יום. תפרוש מתאוות וכדומה, בסוף תהיה קדוש. כן? כלומר, זו קדושה שכדי לקנות אותה, אני זקוק להתעלות מעל הטבע. בסדר? זה הקדושה, זה כך הקודש הרגיל. עכשיו, יש קדושה אחרת, הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר גדולה, זה הקדושה שבטבע, שבא ישירות מהבורא אל הטבע. הקדושה הזאת, היא נמצאת שהיא הרבה יותר גדולה, אבל יותר קשה לגילוי. מדוע? משום שכאשר אני נפגש עם הטבע, הדבר הראשון שאני פוגש זה לא הקדושה שבו. אני פוגש את הרע שבו. עכשיו, מה רע בטבע? הרי הטבע הוא לא בחירי שנוכל לומר עליו שהוא רע. הוא רע בגלל שהוא לא, הוא לא ישות מוסרית, שזו הנקודה שהתחלנו לדבר עליה. מהי ישות מוסרית? אני, למשל, אני ישות מוסרית. אתה ישות מוסרית. מדוע? מה? בהכרח. אני אסביר לך מה הכוונה של המילה מוסרי. כן? לא בעברית תל אביבית, אלא בעברית אמיתית. לא, לא סתם. אני אסביר לך. מוסרית פירושו שבוחר בין טוב לרע. מה שבוחר בין טוב לרע שייך לתחום המוסר. אז גם אדם רע הוא שייך לתחום המוסר. הוא בצד הרע של המוסר. זאת אומרת, אנחנו ישויות מוסריות, כי אנחנו בעלי בחירה חופשית. בסדר? העולם שבתוכו אנחנו חיים הוא עולם ללא בחירה. לכן לא מגיע שום גינוי להר געש שקבר אנשים, ולא מגיע שום שבח לגשם שגידל את החיטה. כי זה לא אשמתם, אפשר לומר. זה לא, לא תלוי בהם. עכשיו, אם, השאלה היא מה אני? האם אני אישיות מוסרית או אני חלק מהטבע? מה אתה אומר? אני גם טבע. עובדה, אני אוכל תפוחי אדמה, שמקורם בעולם הטבעי. וכל הצ'יפסים והקטשופ שעשיתי, שהכנסתי לתוך מערכת העיכול שלי, מאפשרים לי גם להתפלל, ללמוד תורה, לעשות מעשים טובים וכו'. זאת אומרת, יש יחס בין האדם לבין הטבע. אז השאלה היא, מי ימשוך את מי? האם אני אהיה נגזרת של הטבע, או שאני אשמור על הזהות המוסרית העצמית שלי? אם אני לא שם נעליים, אז אני בעצם מתחבר אל הזרימה הכללית של הטבע. ואז אני בטל לעומת הטבע, למרות שהטבע של עצמו הוא לא רע, אבל אני בטל מלהיות אישיות מוסרית. ואז אני הופך להיות רשע. כפי שקרה לכל התנועות הפשיסטיות, שהתחילו את דרכן מתוך רומנטיקה של חזרה אל הטבע. בסדר? רק רגע, רגע. אני מסביר. קודם כל, יש איזה נטייה במאה ה-19 במיוחד, דיברו על זה שצריך לחזור אל היערות ולחיים הפשוטים של הטבע וכו'. דברים יפים, נחמדים, מלא חיים, שהביאו בסופו של דבר למשטרים עריצים. כן? אז כלומר, יש איזה בעיה בחזרה אל הטבע. כן? צריך להבין את זה. אלא מה? מצד שני, אבל יש שם הקדושה. איך אני אתחבר אל הקדושה הזאת? לכן, מה שההדרכה של התורה היא כזאת. קודם כל, תקנה את הקודש הרגיל. כדי לקנות את הקודש הרגיל, אתה צריך לשלם מחיר. אובדן מסוים של הטבעיות. הצלחת, ניצחת, עכשיו תחזור אל הטבע, תגלה את הקדושה שבו. לכן, אמרה התורה, כשתיכנסו לארץ ישראל, קודם כל, תבטלו את כל המקומות שבהם עבדו עבודה זרה. מה יש במקומות האלה? זה היה התחברות דתית אל הטבע. אז קודם כל, תכסחו את כל זה. גמרתם, עכשיו עולים לבית המקדש, ובבית המקדש הולכים יחף. ומתחברים לחדש אל הכוחות האלה. מובן? עכשיו, האם מותר ללכת יחף? כן, מותר. האם זה רצוי? תלוי.
הבדואים זה לא משפיע.
איך אתה יודע שעל הבדואים זה לא משפיע?
זה לא אתם רצים על הבדואים, את הילדים
נו, אז מה? ומי אמר לך? זה, מה שאתה אומר כאן, זה מתוך הנחה שצריך לשים נעליים בשביל לא להיפצע.
לא, קודם אמרתם, זה שמים נעליים.
בשביל מה? בשביל... לא, אני אמרתי...
לא,
לא.
אחרי זה אמרת
משהו? לא, זהו. אז אתה עכשיו מתייחס לדבר הראשון שנאמר, ואני דחיתי אותו. אם שמים נעליים כדי לא להיפצע, יש דרכים ללכת בלי נעליים ולא להיפצע. זאת לא הנקודה. הנקודה היא אל מה אני מתחבר. אל עוצמות החיים שבקרקע. יש כוחות קרקעיים אדירים. מעניין שאצל הקדמונים הם היו רגישים לזה הרבה יותר. מה שנקרא מקומות קדושים. אתה יודע, יש בכל העולם מקומות קדושים. גם דווקא של יהודים, גם של עבודה זרה. מתברר, כתופעה מאוד מעניינת, שהמקומות הקדושים מחזיקים מעמד יותר זמן מן הדתות. למשל, תראה כנסיות עתיקות באירופה. אתה חופר קצת למטה, פתאום אתה מגלה מקדש רומאי. אתה חופר עוד קצת, רואה שרידים של משהו גלי. עוד קצת אתה מוצא, עוד יותר לעומק, משהו בתקופה פרה-היסטורית. זאת אומרת שהייתה אינטואיציה של הקדמונים שיש כוחות חיים שנפגשים במקומות מסוימים. והכוחות האלה הם כוחות עזים. התורה הזהירה מן הכוחות האלה. שים לב שכשהתורה מצווה להרוס עבודה זרה, היא אומרת, אבד תאבדון את כל המקומות. היא לא אומרת כל המקדשים. אבד תאבדון את כל המקומות האלה. כלומר שהמקום יש לו את העוצמה הזאת, שהתורה מזהירה ממנו. איך היא אומרת? לא תעשו כן לשם אלוהיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר השם. ברור. עכשיו יש פה שאלה, אם כדברי הרב שאין נעליים במקדש מפני שאין סכנה מהטבע, מדוע הכהנים היו נזוקים מכך? שהרי היו להם בעיות במעיים, מפני שהיו יחפים בחורף ואף סבלו מקור. כן, ידוע, הגמרא אומרת, שהיו מסכנים הכהנים, היה להם בעיות בעיכול. כן, אדם שהולך יחף בקור, אז יש לזה השפעות אחר כך, הוא מצטנן ועוד כל מיני בעיות כאלה. אז זה בדיוק ההוכחה למה שאני אומר. שהסכנה ולא סכנה זה לא קשור לסכנה הפיזית של פציעה או לא פציעה, אם אתה תהיה בריא או לא. לא על זה אנחנו מדברים. דברים על כסכנה רוחנית. זה הוכחה שזה נכון מה שאמרתי. כן, בועז? מה, איך? אם אמרתי שבמקדש אין סכנה, אבל עובדה יש סכנה פיזית. הסימן שהאין סכנה שהדברתי עליה זה לא על הסכנה הפיזית. זה על הסכנה רוחנית. כן, בועז. תעשה מאמץ. מה? אשר תזכיר את שמי, אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברך. נכון. בכל המקום אשר אזכיר את שמי. מה זה כל המקום? כל העזרה.
זה לא בכל מקום ש...
לא כתוב בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אלא בכל המקום אשר אזכיר את שמי. הבמות, הבמות. בזמן יותר הבמות גם היה, כי האומה עוד לא הייתה בוגרת מספיק. נכון? כן.
הרב אמר שהטבע אינו
בחירי,
ולכן אין עניין...
כן, הטבע איננו אישיות מוסרית.
נכון. עכשיו, אבל יש לנו הרבה...
יאיר, אני לא שכחתי את השאלה שלך, כן? שתדע. כן, מה אתה אומר?
מספר לא מבוטל של מקומות שבהם, לפחות ברמת המדרש, נרמז כי ויכול יש איזושהי זכות בחירה, או איזשהו ישות שעומד מאחורי המקום, בין אם זה מדרשים על הירח והשמש, על הר סיני... וכן הלאה, גם יש עוד כל מיני משפטים שאפשר, פסוקים שאפשר גם לדרוש אותם, כאילו יש איזושהי סוג של ישות לטבע עצמו. ואין לי זה, ארור אתה מן הדבר שפצת את פיה, נכון שמין זה יכול להיות גדולה, אבל יכול להיות גם זה. חוץ זה ולארץ לא יחופר. יש עוד הרבה מקומות שאפשר לדרוש כאילו לטבע עצמו, כן יש איזשהו סוג של בחירה.
יפה.
או איזשהו סוג של אלמנט מוסרי.
יפה. הבנתי את השאלה, השאלה היא יפה מאוד. אתה סתרת קצת עצמך בשאלה, אני רק אתקן משהו קטן. אמרת בהתחלה שיש מדרשים שמשתמע מהם שיש למקומות זכות בחירה. אחר כך אמרת שיש למקומות בחירה. הדבר השני שאמרת הוא הנכון. זכות בחירה זה זכות משפטית. האם יש לי זכות לבחור לכנסת או משהו כזה? אין להם זכות בחירה, יש להם בחירה חופשית. זה התכוונת. עכשיו, זה אכן נכון. אבל זה שייך לתחום יותר נסתר. זאת אומרת, שבראשית ההוויה, כללות ההוויה הייתה בעלת בחירה חופשית. זאת אומרת, וזה היסוד של מה שאמרו, שהירח כתרג, ושהארץ חטאה ופצתה את פיה. זאת אומרת שבראשית כל ההוויה אין הפרש בין האדם לטבע. ובמהלך הזמנים יש הצטמקות של הבחירה, עד כדי כך שהיא מתייבשת, אפשר לומר, ונשארת באדם בלבד. ובעוד מקום אחד, בארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ שיש לה במידת מה אישיות, והיא בחירית. נכון. בצדדים מסוימים שלה. מקבל. בסדר. זה ברור מה שאני אומר?
כן.
טוב. עכשיו בואו נתקדם עוד קצת לעבר שאלה. כן.
בקשר לסכום העניין, בקשר להליכה יחף.
כן.
האם ניתן, האם יש
עניין
להתפלל יחף?
זה משהו אחר. כן, יש עניין. יש עניין להתפלל יחף, כי זה דרך שפלות. כן.
בארץ ישראל, במודעות של עכשיו.
אני אומר לך יותר מזה. היו בתי כנסת, היה מקובל בהרבה קהילות בישראל, שבבית הכנסת הולכים בלי נעליים. לא, גם בחוץ לארץ. יש לנו עדויות לכך, ועם הזמן הדבר הזה נשכח. כן? היום כולם נכנסים לבית הכנסת עם נעליים. אבל פעם היה מקובל שלא, ודאי שלבית המקדש אתה לא יכול להיכנס עם נעליים. נשאר משהו מזה לגבי הכהנים שעולים לדוכן. כן? הכהנים עולים לדוכן בלי נעליים. כן.
היום אם מישהו יישם את העניין של להתפעל יחף כל הבית כנסת,
כן?
יקום עליו כביכול. זאת התוצאה שהגעים, אז לאן צריך
להתפעל? היה דיון על זה, לפני כמה שנים היה יהודי אחד חשוב מיוצאי ג'רבה, הרב בן ציון כהן. הוא כתב מאמר ארוך כדי להוכיח שצריך להתפלל דווקא בלי נעליים. והוא שלח את זה לכמה רבנים, אחד מהם היה הרב עובדיה יוסף, שאמר לו, כל מה שכתבת זה נכון. אבל, כיוון שיגידו עליך ככה וככה, אז תתפלל נעליים. כן. אבל זה נכון, יש מקום לדבר הזה. אני זוכר שפעם אחת חזרתי מטיול בגולן. אז בדרך עוצרים במפגש הביקה, בציפורה, כן? אז אמרו, חבר'ה, טוב, מי רוצה להתפלל ערבית? התפללנו ערבית. התפללנו ערבית, היה חושך מצרים. אף אחד לא ראה את השני. אמרתי, אז אני טוב, אז אני אתפלל בלי נעליים. הורדתי את הנעליים, התפללתי נעליים. עליתי לאוטובוס, אומרים לי, למה התפללת בלי נעליים? מה אני אעשה? טוב, מה אתה רוצה? אז אל תגלו. גם מהגולשים, אני מבקש לו. מה? סליחה? נטילת רגליים לפני התפילה זה דבר שהיה בעצם מקובל למקדש. במקדש הרי היו עושים נטילת ידיים ורגליים. והארי אומר שזה שאנחנו לא עושים את זה היום זה בגלל שזה לא יעזור. כלומר, גם אם ניטול, הטומאה אחוזה בנו. אז לכן אין עניין לזה. מה? המוסלמים עושים את זה, כן. לזכר למה שאנחנו, הם רק מפעמים לקחו את זה, אתה חושב. כן. טוב, אז איפה היינו? כן, שאלתו של יאיר. למה צריך כל הדברים החיצוניים האלה? כן, אני אגיד לך משהו. אנחנו היום חיים בעולם שבו יש הפרש בין החיצוני לפנימי. אנחנו היום בעולם כזה. מאז שנסתלקה שכינה מהמקדש, אז יש או החיים הפנימיים או החיים החיצוניים. בזמן שבית המקדש קיים, זה אותו הדבר. אני אותו דבר, גם מבפנים, גם מבחוץ. לכן הבגדים של הכהן הגדול, הם באמת ביטוי לתיקון המידות באומה הישראלית. בזמן שבית המקדש קיים. אנחנו בעולם שונה. האם הבנת? אבל...
אז אני תוהה בעצם למה אנחנו שמים... למה אנחנו עדיין מצבים לשים...
למה אנחנו שמים ציצית?
למען תזכרו?
לא, אנחנו, ברוך השם, לא הפכנו למלאכים. תראה, עדיין יש לנו גוף. כן, עדיין יש לנו גוף, ברוך השם, ולכן אנחנו זוכים שעדיין יש לנו מעשים הקשורים לגוף. נכון, הרבה פחות מאשר פעם, אבל עדיין קצת, אל תיקח לנו את הכל. כן? פעם בן אדם רצה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, מה עשה? לקח פרה. לקח פרה, כן? משך אותה, זה, הכיל אותה בדרך, כן? צריך להסתדר עם הסלים וזה, להגיע מיוזה להר הבית, לטבול וכו', לקחת, לשחוט, הכהן לוקח את הדם, שופך על המזבח, מנתח וזה, מקריב, ופעם היה ככה, היו אומרים תודה. לא, כמו היום, אתה לוקח ספר תהילים, שתי דקות גמרת. פעם זה היה משהו רציני. זה כלל את כל כוחות החיים. ואגב, לא עשית את זה לבד. הרי קורבן תודה, אתם יודעים מה צריך להקריב יחד עם קורבן תודה. 48 לחמים. לא מקריבים אותם, אוכלים אותם. אדם אחד לא יכול להשתלט על 48 לחמים. נכון? אז מה זה מחייב? שהוא יאכל את זה עם כולם. כלומר, אתה בא להודות, תעשה את זה בציבור. מה? מה?
למה
40 ושמונים? מה? 40 וחבות. 40, שירה, רק 40, ירד. 40. הוא צריך לאכול את זה תוך יומיים. אז זה ברור שהוא חייב להזמין את החבר'ה, לאכול את הפרה עם הלחם. זאת אומרת, ההודעה שהאדם עושה הייתה משהו חי, אמיתי. לא שאדם בסוף קריאת התורה אומר... הגומל לחייבים טובות ועושה אלף טעויות גם שאומר את זה. לחייבים טובים, גמלני, כל טוב, כל טוב, גומלנו. זה, ברכת הגומל, ראיתי שזה אחוז הטעויות הגבוה ביותר שיש בבית הכנסת. כן. כן. השיטה מנו קודם. כן. מה אתה רוצה?
יכול להיות
שאז
עוד אנשים
מה הם
רוצים
שתפילתם יענו, אמרו
מה
עכשיו את כל הכאב ראש. לא הבנתי. יענו. תעננה אתם, כן. טוב, אז איפה היא? פרק כפתת. תראה, פרק כפתת. וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהני. סתם הערה קטנה, אתם יודעים על אבני החושן, מה הם האבנים האלה? תסתכלו רגע אחד בפרק כ"ח, כן, דילגנו קצת על משהו פה. בפרק כ"ח פסוק תדבע, ועשית חושן משפט, מעשה חושב, כמעשה איפות תעשינו, זהר, תחלת וארגמן, ותולעת שני, ושש מוסזר, תעשה אותו, רבוע יהיה כפול, זרת אורכו וזרת רוחבו. כמה זה זרת? חצי אמה. זרת זה חצי אמה, כן, מה הבעיה? עמידה הנקראת בתורה זרת היא חצי אמה, בסדר? אגב, זה לא כך מסובך, זה מפה עד פה, זה גם יכול חצי אמה, בסדר? חצי אמה, שזה בעצם 24 סנטימטר, שלושה טפחים בקיצור. כן, ומילת בו מילואת אבן, ארבעה טורים אבן, טור אודם, פתדה וברקת, הטור האחד, הטור השני נופך, ספיר ויעלום, והטור השלישי לשם שבו ואחלמה, והטור הרביעי תרשיש ושואם וישפה, משובצים, זהב יהיו במילואותם. מכירים את האבנים האלה? למה? אתה לא יודע מה זה אודם? מה? צריך להבין באבנים. אז יש מחלוקת מה זה האודם. יש אומרים שזה הרובין. כן? האבן האדומה שמשתמשים בה היום בתכשיטים, הנקראת רובין, אבל זה סביר שזה לא נכון, בגלל שהיא לא הייתה בשימוש בזמן משה. אבל הייתה אבן אדומה אחרת, קראו לה... איך קראו לה? משהו כמו קרני, לא זוכר, משהו מהסוג של גרנט של ימינו. מה?
קרניז?
קרניז, כן, קרניז. כן, הפתדה, מה זה?
איך אנחנו יודעים שאבן האודם
Okay.
לא היה בזמנו
לא, שם אנחנו קצת מכירים חפירות ארכיאולוגיות, תקופת מצרים העתיקה, פירמידות, מצאו אבנים. יודעים איזה סוגי אבנים היו בשימוש אז. כן? מה? יודעים, מה? הפתדה זה כנראה האזמרגל, אזמרגד, כן? לבין הירוקה הזאת. ברקת זה... נכון. והברקת זה הטופז, אבן הטופז. נופך, מה זה הנופך? לא יודע. ספיר יודעים. ספיר זה אבן או כחלחלה או שקופה. יהלום לא ברור בדיוק מה זה. זה ודאי לא היהלום של ימינו. אי אפשר היה לחרות בתוך היהלום שם של מישהו. עם יהלום אחר, לא יודע. בקיצור, יש על זה מחקרים. כן, מה?
מה שאני מפריע, אבל נדמה שכתוב בגמרא איפשהו שהיו מביאים את תולעת השמיר.
כן, השמיר. השמיר היה עושה את זה, כן. אבל גם השמיר צריך שיהיה איזה איזשהו יסוד טבעי. אתה לא יכול לעשות משהו שהוא לגמרי נגד הטבע. כי צריך שיוכלו לעשות את זה גם בלי שמיר. התורה לא ניתנה על דעת זה שיהיה נס. זה שהיה להם שמיר זה טוב, אבל לא חייבים שמיר.
אבל למה שמיר זה נס?
כי השמיר זה סוג של, הייתי אומר, של תולעת אגדית. זה לא תולעת במציאות, לא יודע. אם היא הייתה באמת קיימת במציאות. סליחה על הפיקפוק. מה?
כתוב לא רק זה, גם איך היו שומרים אותה בתוך איזה קופסה, אתם עושים אז?
לא יודע.
למה אנחנו מסיקים שזה אגדי?
אני לא יודע, אולי. הרמב״ם למשל לא כותב שצריך להשתמש בשמיר כדי לעשות את הכלים האלה. או למשל כדי לחתוך את אבני המזבח. לא כתוב שמשתמשים בשמיר. הרמב״ם אומר שלוקחים אבנים שלמות מן הים. כן? שבטוח שאף אחד לא נגע בהם. האבנים מפולמות. היום הרבה יותר קל, יש לנו לייזר, אפשר לעשות כל מה שרוצים. אחלמה, מכירים את האחלמה? זה מה שנקרא אמתיסט בימינו. כן. טוב, בקיצור, האבנים האלה אנחנו לא יודעים בדיוק מה הם. יש על זה מחקרים. אם תרצו, כל סוגי האבנים שנאמרו בנושא הזה מצויות במכון המקדש. רחוב משגב לדח, בעיר העתיקה בירושלים, אתם פונים שמאלה לפני שיורדים במדרגות, מצד שמאל, יש שם מכון המקדש, שווה. כן? הם עובדים שם קשה על כל הדברים האלה. מה? הם כבר הספיקו לעשות את מזבח הזהב, את המנורה, מזהב. השולחן, אני חושב שעכשיו הם באמצע לעשות אותו. כן, כן, הכל, לשימוש. כן, מכינים הכל, ציץ כבר הם עשו, בגדי כהונה יש שם. לא סתם, מה אתה חושב? כן? עבודה, עבודה, לא
סתם.
פרה אדומה? יש פרה, אני ראיתי פרה אדומה. אני ראיתי פרה אדומה. בכפר חסידים, לפני כמה שנים, נולדה פרה אדומה. עד שבמשך שנתיים הייתה כשרה, אחר כך כבר גידלה שערות שחורות. אבל הייתה פרה אדומה. היום יש פרות אדומות לאלפים בסקנדינביה. ולהעביר אותם זה בעיה, אבל יש היום פתרון. אפשר לעשות משקר הקפאת עוברים. היום יש טכניקה של העברת עוברים מוקפאים, אז אין שום בעיה לילד היום 1,000 פרות אדומות, ככה כמו כלום. מה?
מגדלים אותם באינקובטור, אתה אומר?
לא, לא. אתה שותל אותו, את העובר, בפרה בארץ. מה? כן, כן. היום יש טכניקה, זה שם. פרה לא אדומה, והיא יולדת את הפרה האדומה. אז אין בעיה. היום אתה רוצה פרה אדומה, כמה שאתה רוצה. אין בעיה עם פרה אדומה. כן.
איזה צבע יש
לפרה אדומה? לבן. מה? לא, זה אדום בריק כזה.
זה ג'ינג'י.
זה ג'ינג'י, כן. ג'ינג'י. זה מאוד יפה, הפרה הזו ראיתי אותם. משהו יפה כזה, כן. פעם מישהו אמר לרב ציודה הזצה, גם כן אז נולדה לפני כמה שנים פרה אדומה, כולם אמרו, וואי, זה סימן שמשהו הולך להשתנות וכו' וכו'. שאלו את הרב ציודה, נו, נולדה פרה אדומה. אז הוא אמר, מדי פעם נולדות פרות אדומות. וזה ספר? בספר המהפך. נו, זה קיץ' כדי לשכנע אנשים חלשים שיש אמונה. טוב. יש רק בעיה. אם תתחיל לשחוט את הפרה האדומה ותעשה כל מה שצריך, יש מספר ארגונים שיתחילו לעשות לך בעיות. טוב. במיוחד שצריך לזהות באופן מדויק את המקום הראוי לזה. זה לא פשוט. טוב. עכשיו, בקיצור, מה זה כל החושן הזה? מה יש בחושן המשפט? יש 12 אבנים יפות, אבל לפני האורים ותומים, כן? יש גם האורים ותומים, אתה צודק. כתוב, איפה זה כתוב? פה זה לא כתוב, אבל כתוב פרשת פקודה. כן, גם פה, פסוק למד. ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו על לב אהרון בבוא לפני השם, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. אבל עוד לפני האורים והתומים, בשביל מה צריך 12 אבנים יפות? בהחלט זה תכשיט מרשים ביותר, אני חושב, לא? תכשיט כזה של 24 סנטימטר על 24 סנטימטר, מעלה ב-12 אבנים, משהו, נכון? אבל זה כנגד מה? זה כנגד שבטי בני ישראל, נכון? כתוב, ופיתחת עליהם שמות בני ישראל. זאת אומרת שכשרוצים לדבר בשם האומה, וזה מה שהכהן הגדול עושה, כן, הכהן הגדול בא בשם כל עם ישראל. איך היהודים נראים? כל אחד צבע אחר. 12 סוגים של יהודים. נכון? יכולת להגיד, רגע, זה פוגע באחדות. צריך היה לעשות 12 אבנים אותו צבע. או אבן אחת גדולה. יפה. האחדות האמיתית איננה אחידות. דיברנו על זה גם פעמים. האחדות האמיתית היא דווקא שאתה מסוגל לקחת שונים ולחבר אותם. ודווקא אם יש 12 אבנים, אז האורים והטובים שבתוך הביפנוכו של של החושן מאירים. ברור? כן.
אחדות כזאת שכל אבן יש לה
סגולות. סגולות של אבנים. זה, תראה, זה, האבנים, אני חושב שהסגוליות האלה שמוכרים, זה טוב מאוד לפרנסה. אני לא אמרתי שאין בזה כלום, אני אמרתי שזה טוב לפרנסה. אולי, תראה, אני לא בא לשלול שום דבר, אני לא בא להגיד שאין כוחות אנרגטיים וכו', אבל זה כזה קיצ'י. כן? וואו, תראה את האבן שלך שיער. אני בהלם. זה פחות או יותר ההקשר התרבותי של הדברים האלה. אתה יודע שדווקא ברמת אביב ובהרצליה פיתוח רואים חייזרים. אני לא יודע. מוזר לי. לא יודע. כן, מה אתה אומר?
אין בזה משום עבודה זרה? אבן מסוגלת לפרנסה, אבן שיש לה סגולה.
כן, זה ברור שזה האווירה של עובדי עבודה זרה. אני מסכים איתך. זה לא בגלל שזה האווירה, שזה חייב להיות לא נכון. כן? כמו שלמשל מים, זה מסוגל להרוות את הצימאון של האדם.
אני שואל,
האם פעולות סגוליות...
אם זה עבודה זרה?
לא, האם זה עבודה זרה? לא, זה לא עבודה זרה, אבל זה שייך לאווירה התרבותית של עבודה זרה.
אז איך זה ש...
לא, אבל אם... מה? כשאנחנו באים ונותנים כוח, אלמנט שהוא חיצוני מהקדוש ברוך הוא, אומרים, אבן זו סגולה לפרנסה. לא, זה עבודה זרה.
לא, מה שאני אמרתי שזה סגולה לפרנסה, התכוונתי שזה סגולה לפרנסה של המוכר.
אבן זו מסוגלת
לבריאות. תראה, יש הרבה דברים שמסוגלים לבריאות. לא, באמת, אני מדבר ברצינות. נגד סכרת חיל בזה טוב. אז זה.
יש
הבדל בין
לאכול לבין לשים...
אני לא יודע, אנחנו לא מכירים את כל חוקי הבריאה. פעם מישהו שהיה אומר לך ש... אני יודע שצריך לנקות את הידיים לפני שאתה עושה ניתוח, היית חושב שהוא עובד אלילי. הרי האדם הראשון שגילה את ההיגיינה היה רופא בווינה במאה ה-19. הוא גילה שאם הוא רוחץ את הידיים שלו לפני שהוא מיילד, אז יש פחות תמותה של המטופלים. ואז הוא כתב מחקר שלם שבו הוא אמר שבמחלקה שלו, הוא גם הוציא במחלקה שלו, שכולם ינקו את הידיים עם סבון לפני שעושים ניתוח. וצחקו עליו, והוא הפך ללעג וקלס, והוא מת בעניות. כן. תבין? אז יש... לא צריך למהר להגיד דבר זה, הוא לא רציונלי. לך תדע. דברים משתנים בעולם. אני זוכר פעם היה תלמיד הגיע למכון מאיר לפני כמה שנים, עזב את הטכניון. אמרתי לו, למה עזבת את הטכניון? אז הוא לקח את... וכתב לי נוסחה שלמה, ארוכה מאוד, על הנייר. הוא אמר, בגלל הנוסחה הזאת עזבתי את הטכניון. אמרתי, מה זה הנוסחה הזאת? הוא אומר, זה מסביר איך זורמים מים בנחל. אמרתי, אז נו, אז מה הבעיה? הוא אומר, זה לא עבודה, האם זה לא כפירה? אמרתי לו, למה זו כפירה? הוא אומר, כי המים זורמים בנחל, כי הקדוש ברוך הוא מזרים אותם. ברור? אגב, אחרי מה שהוא דיבר איתי, הוא חזר לטכניון. כן, מה אתה? האם עבודת בית המקדש זה סוג של פולחן? המילה עבודה בעברית זה פולחן בארמית. בסדר? אגב, גם בכתובה אומרים וענה בממרה וסייתה דשמיה אפלח. מה זה אפלח? העבוד. כן, טוב, איפה אנחנו? פרק כ"ט פסוק א', בארמית. פרק כ"ט פסוק א', וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לך אין לי. אז פה בכל הפרק הזה יש תיאור של מה שצריך לעשות בחנוכת המקדש. כלומר, זה מאוד מעניין שכשם שיש עבודה מיוחדת להקדשת הכלים, יש משיכה של הכלים בשמן המשחה, כך יש גם עבודה של הקדשת הכהנים. כן? הכהן הופך להיות כמין חלק מן הריהוט. הכהן הוא ריהוט של בית המקדש. כן? הוא מאבד את האישיות הפרטית שלו, הופך להיות כללי. וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי, לקח פר אחד בן בקר, ואלים שיניים תמימים, ולחם מצות, וחלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, סולת חיטים תעשה אותם, ונתת אותם על סל אחד, והקרבת אותם בסל, ואת הפר ואת שני האלים. ואת אהרון ואת בניו תקריב אל פתח אוהל מועד, ורחצת אותם במים. עכשיו, הקורבן הזה, שהוא עשוי מפר אחד, שני אלים, ולחם מצות, זה אין דוגמה לקורבן הזה בשום מקום. זה בחלקו דומה לקורבן מוסף של מועדים, זה בחלקו דומה לקורבן תודה, ואנחנו רואים שיש עוד מרכיבים שדומים לדברים אחרים. זאת אומרת, קורבן ייחודי כזה נקרא קורבן מילואים. מה זה קורבן מילואים? קורבן מיוחד כשמקדישים את הכהן בפעם הראשונה בחייו. פעם ראשונה שהוא נכנס לעבודה. זה מין הכתרה, אפשר לומר, כן. ואת אהרון ואת בניו, מה?
אפשר?
כן.
אני אשמח מאוד אם הרב יוכל לומר כמה מילים על נושא הקורבנות. אם זה נדון בעבר, אז לא צריך, אבל הרי מבואר לחלוטין שהקדוש ברוך הוא לא אוכל ולא נזקק לדבר הזה. אם כך, סביר להניח שזה איזושהי הזדקקות של האדם. האם יש איזושהי רמיזה, כמו שהציץ רומז לה, והאפוד רומז לה, האם יש איזושהי רמיזה בפער, בסולת, בחיטה, בלחם, מצות? יש איזה רמוז, זה משל לדבר מסוים?
טוב, שאלת מספר שאלות. שאלה ראשונה, האם אני יכול להתייחס לנושא הקורבנות, אם זה נידון בעבר, אז לא. תשובה, לגבי השאלה הזאת. לא נידון בעבר, וזה יידון בספר ויקרא. בסדר? אבל אני בכל זאת אגיד על זה משהו. דבר נוסף, אמרת ברור מעל לכל ספק שהקדוש ברוך הוא לא אוכל ולא שותה, אם כן זה ברור שזה עבור האדם. שאלתי, מניין לך מה שאמרת?
לא גוף, אוכל שותה בהיבט הפיזי הגופני.
האם ידוע לך מה נאמר בפרשת פנחס לגבי קורבן התמיד? אומרים את זה כל בוקר.
איך להחמיא
לי שיהיה נכוחי? לא, לא כתוב ככה. וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל ואמרת עליהם, את קורבני, לחמי, לאישי, ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. אז כתוב, קורבני, לחמי, לאישי, ריח ניחוחי.
מה זה לאישי?
לאש שלי.
לא, לפחות שזה אישי זה קורבנות.
אישי,
אישי, קורבנות.
מה?
אישי, קורבנות.
אתה אומר שאישי זה קורבן.
אז אישי זה קורבנותיי.
כן, ואישי זה קורבנותיי. עכשיו, שאלה, למה נקרא הקורבן אישי? בגלל האש, כי הוא עולה באש. בסדר? מה? כן או לא?
כן, לגבי האש, כן, לגבי הקורבנות קצת קשה.
רגע. אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, לאישי מתרץ כל קושי. זאת אומרת, הקורבן הוא לא... אתה יכול לשים את היד על הפה כשאתה מפייק, כן? הקורבן הוא לא... עבור, לא כדי להזין את הקדוש ברוך הוא, הוא לא זקוק לזה, אבל זה כדי להזין את האש. השאלה מה זה האש? אבל אם זה האש, זה האש. על גבי המזבח מדליקים, ואז צריך להזין אותו. אבל לא כך כתוב, לא כתוב את קורבני לחמי לאש, כתוב לאישי. זאת אומרת שהאש הוא גילוי השם. מה זה אש היום? היום אנחנו יודעים, מבחינה פיזיקלית, איך אנחנו מסבירים את האש? מה זה אש? זה לא חומר, אין חומר אש, נכון? זה כן, זה תיאור, זה הביטוי לכך שיש תהליך אנרגטי, נכון? אז במקום האש היינו אומרים האנרגיה. כלומר, האנרגיה משהו שורש החומר. בעצם אפשר לומר, הכל הוא אש. כשדבר עולה באש, הוא חוזר אל מקורו. בסדר? לכן אומר רבי יהודה הלוי, דרך האש יש מגע עם מעשה הבריאה. במילים אחרות, האש זה ביטוי לאלוהות המתגלה. לא לאלוהות הנסתרת, אלא לאלוהות בהתגלותה. עכשיו, ההתגלות האלוהית בעולם תלויה במעשה האדם. וכאן אני חייב לעשות איזו הקדמה קצרה. האם הקדוש ברוך הוא צריך אותנו או לא צריך אותנו? זאת השאלה. בסדר? על זה נאמרו שלוש תשובות שונות, שלוש שיטות. השיטה הראשונה היא שיטת עובדי העבודה זרה. השיטה השנייה, דעת הפילוסופים. השיטה השלישית, דעת תורתנו. אני מקדים מראש, מי שצודק, זה דעת תורתנו. עובדי עבודה זרה אומרים שהאלים זקוקים לאדם. לכן האל הוא רעב, תן לו קורבן, כי אם אתה לא תיתן לו קורבן, הוא יישאר רעב, והוא יעשה לך בלגן. זאת היא העמדה של עובדי עבודה זרה, שבאיזשהו מקום מעמידים את האדם מעל אלוהיו. זה כמו שיש לאדם פרות שצריך להזין אותם, יש לו גם אליל שאותו צריך להזין. נכון? זאת עמדה ידועה. העמדה השנייה של הפילוסופים היא שהאלוהים איננו זקוק כלל וכלל לבריאה שלו, הוא טרנסנדנטי, הוא מעל לכל, הוא לא זקוק לו לזה, הוא לא זקוק לשום דבר בעצם. בסדר? ואז מתוך גישה כזאת צריכו להסביר את הקורבנות בתור מעשה חינוכי, סובייקטיבי וכדומה. דעת תורתנו היא בנויה משלושה סעיפים. סעיף א', הקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו. סעיף ב',
לא.
סעיף ב', אבל הוא רצה להיות צריך אותנו. סעיף ג', אז הוא צריך אותנו. עכשיו, מה ההבדל בין שיטה זו לבין שתי הראשונות? א', זה מביא מרכיבים משניהם. זאת שלי שולל את שניהם. הרי מה הבעיה באמירה האלילית? שזה משעבד את האלוהים לאדם. אבל ברגע שאני אומר שזה פרי רצונו, זאת אומרת שאין באופן מהותי צורך של האלוהות להזדקק אל האדם, אלא לטובת האדם הוא הסכים להזדקק לו. זאת אומרת, במילים אחרות, השפע האלוהי בא לעולם דרך מעשה האדם, כי כך רצון השם. ולכן יוצא שהקורבן הוא לא רק עבור האדם, הוא כביכול עבור הקדוש ברוך הוא, הוא עבור הקדוש ברוך הוא ברצינות. אבל לא מפני שיעבוד מהותי, אלא בגלל שכך רצה. בסדר? ואז זה יוצר מסגרת של שיתוף פעולה בין הנברא לבורא. אוקיי? במובן? טוב. עכשיו, למה זה מקבל את הצורה הזאת של פרות ואלים וכבשים? כן, זה, גם זה צורך החבר. כן, מה אתה רוצה?
בקשר לקורבן הזה, האם אפשר להסתכל על זה בצורה כזאת שעצם זה שאני בא עכשיו ומקריב את הפרה, את הכבש, זה מצרך מאוד יקר, ולא רב גוד. זה מחזק את האמונה שלי בהשם בזה שאני בעצם ממעט
לא, זה תוצאה של האמונה. מכיוון שאני מאמין, אז בשבילי היחס אל האלוהים הוא לא יחס תמי, הוא יחס אמיתי.
אני גם סומך עליו בזה שאני יודע שזה מהלך נכון. אז
גם אני מוציא המון כסף בשביל סעודת שבת. הרי אם זה בשביל סתם לחיות, יכולתי לאכול פחות. נכון? אני בשבת, לא רק שאני לא הולך לעבודה, אני גם מוציא כסף. מאוד דומה לקורבן, לא?
זה פשוט הסתמכות על השם בדבר.
נכון, אני חושב מה שכתוב, מי שלווה בשביל השבת, השבת פורעת. כן, מה אתה אומר? ודאי שהקורבנות באו בתוך הקשר אלילי. זאת אומרת, בשעה שיצאנו ממצרים, זאת הייתה התרבות של אותם הימים שמקריבים קורבנות. כל מי שעובד אלוהים היה מקריב קורבנות. השאלה האם זה שבאותם הימים זאת הייתה התרבות זה דבר נכון, או שזה דבר שבדיעבד. אז זה, הייתי מציע שנדון על זה בפעם אחרת, כיוון שכבר הגיע הזמן של סיום השיעור. שלום.